פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם שי להב, על כתיבה לבמה, לעיתון ולמסך הטלוויזיה.
שלום שלום, אתם על פרויקט הגנום הסיפורי שמפוצץ, אבל מטרה די פשוטה בסופו של דבר, לנסות להבין מה ה-DNA של סיפור טוב. בקולנוע, בפודקאסטים, בדוקו, בעיתונות, בעולם העסקי, איזה סיפורים תופסים אותנו ואיך לספר אותם. אני נועם פיינהולץ, אני מה שנקרא מספר סיפורים תאגידי, באנגלית זה נשמע יותר טוב, corporate storyteller, ובכל פרק נפגוש אדם אחד מעולם אחר ונציץ לשולחן הכתיבה שלו, ננסה להבין איך המוח המעוות שלו עובד כדי לייצר סיפור טוב. אז היום איתנו אחד הכותבים הכי מגוונים שאני מכיר, עיתונאי, מבקר מוזיקה, סופר, מחזאי גם למבוגרים וגם לילדים, תסריטאי גם של סרטים עלילתיים וגם של סדרות דוקו, פזמונאי, בקיצור איש כותב. שלום שי להב.
אהלן.
כדי לסגור פינה, לא שי להב של הקספרים.
שי להב השני.
שי להב השני, אבל אפילו עם הראשון יצרת בזמנו איזושהי הצגה מוזיקלית. אז שאלת מיליון הדולר, לפני שנלך לכל הפרויקטים שלך, יכול להיות שיש לך את זה פשוט, ואז נזכור אותו 5 דקות. מה הופך סיפור לסיפור טוב?
שהוא מעניין.
תודה לך. מה הופך סיפור למעניין?
אני אולד סקול בסיפור סיפורים. אני חושב ש... סיפור זה משהו עם התחלה, אמצע וסוף, שמביא איזשהו קטרזיס בסוף. אני מתאב את זה שמשחקים לי עם זה, שכאילו נותנים לי להגיע לבאר ובסוף עושים את ההפך כדי להגניב. אני כן אוהב לרגש או להסעיר, אבל שיהיה קלוז'ר כזה או אחר. עבדתי על הסרט העלילתי שכתבתי עם אבי נשר, שהוא ללא ספק מספר סיפורים מיומן.
רגע נגיד, ואז היא הגיעה, קומדיה רומנטית.
קומדיה רומנטית שהייתה בקולנוע, הביאה 100,000 צופים, שזה לא רע בכלל בישראל, זה אומר שהיא עבדה. עכשיו, אבי, הוא נתפס לטוב ולרע בישראל כמאוד הוליוודי, בשיטות העבודה שלו. מה עוד שהוא עבד בהוליווד 15 שנה. קומדיה רומנטית ספציפית זה ז'אנר שהוא מאוד מובנה. זאת אומרת, בהוליווד ממש יש ספרי הדרכה ברמה של מה קורה כל 5 דקות.
אז רגע, בוא קח אותנו לספרי ההדרכה האלה, מה המבנה?
זה ממש גיידבוק. אתה צריך להתחיל בממש ספציפית איך...
יאללה, כנס.
זה לא מיד בוי מיץ גרל, יש איזה אינטרדקשן קצר על כל אחד מהם.
שמראה את האתגר הפנימי של כל אחד. היא מחפשת מישהו יפה ומצחיק, הוא מחפש מישהי.
נכון, הרבה פעמים זה מתחיל בקונפליקט שיש להם עם בן הזוג הנוכחי שלהם, לפני שהם פוגשים אחד את השני. איפשהו בדקה עד עשירית הם חייבים להיפגש, באיזושהי צורה.
כי אם זה לא קרה דקה עשירית, פספסתי קיו שמכניס את הקהל פנימה?
לחלוטין. וגם הקהל כבר מכיר את הקונבנציה, הוא גם מצפה לה. הוא יתאכזב באיזשהו מקום אם היא לא תקרה. כאילו אם אתה תחזיק אותו 20 משהו דקות והם עוד לא נפגשים, אז מה קורה פה?
אז אני בסרט הלא נכון.
בדיוק. אבל כשהם נפגשים יש ניצוץ, אבל הוא לא מיד בעל סיפוקו. צריך למשוך בכל מיני דרכים. ואז באיזשהו שלב העניינים מתחממים. ונגיד הם מתנשקים לצורך העניין, או אפילו שוכבים. אבל הם עוד לא מגיעים לפיק. יש משבר ראשון. ואז יש משבר שני. ואז יש את המשבר הגדול ביותר שהוא קורה רגע לפני סוף הסרט. כאילו...
לקראת המערכה האחרונה,
בדיוק,
ששם מחליטים האם ביחד.
בדיוק.
סתם שאלה, אתה אומר שזה באמת מדויק. נניח, מתי תגיע הנשיקה?
25-30 דקות.
שזה בעמודי תסריט כמה?
50.
זאת אומרת, זה ממש מתמטיקה.
לגמרי.
של איך לייצר רגש
וקומיות. שאירה לי את זה בהתחלה, כמובן שזה גרם לי לאנטגוניזם קשה, כי אני יוצר, אני... מה, מישהו יבוא עם תוכנת מחשב ויגיד לי איפה... ולאט לאט במהלך העבודה המאוד אינטנסיבית שלי, תוראיתי שזה פאקין עובד. זאת אומרת, הגיעו לדברים האלה, זה סוג של מדע במובן הזה, שבכלל סטורי טלינג זה מדע. זה עובד על נעימים מסוימים של אנשים, וזה עובד בצדק. החוכמה היא בתוך השטנץ הזה, להכניס כן את המקוריות שלך, את הכתיבה המסוימת, את האפיון דמויות המקורי, אבל התחנות, התבנית עצמה, זה נהדר. אגב, אני נורא אוהב שזה ככה.
תראה, אתה מבקר מוזיקה במקצועך הקודם, אנחנו יושבים פה בחדר, לא חושב שלמישהו בשנה הנוכחית הזו יש כל כך הרבה דיסקים פיזיים בחדר אחד.
ומיותרים, כן.
הם לא מיותרים, זה אחת התפורות הכי יפות שיש בעיניי. עכשיו, גם במוזיקה הרי יש נוסחאות. שיר רוק של 3 דקות, בית פזמון, בית פזמון, סיפארט. אבל דווקא כמבקר מוזיקה, נדמה לי שלפעמים יש לך נטייה לאלה ששוברים את הנוסחאות. רוק מתקדם, ג'נסיס, כל הדברים האלה. למה פתאום בקולנוע הנוסחאות מדליקות אותך?
לא, קודם כל השתניתי, מאוד. גם כמבקר מוזיקה, אתה יודע, פעם בזתי לשיר הפופ של 3 דקות עם הבית, בית פזמון, וכל מי שעשה את זה אחר ומגניב, עשיתי עכשיו מרחאות עם האצבע, הייתי בעדו אוטומטית. ככל שהתבגרתי, אני מעריך דווקא את היכולת להגניב בתוך השטנץ. כאילו לא צריך לברוח ממה שאנשים אוהבים. צריך לעשות את זה בצורה מלאת כישרון ומקורית, אבל לא לברוח כערך ממה שעובד.
אוקיי, דיברנו פה, אמרת שזה עובד. זו פעם שנייה שאתה אומר שזה עובד, והיו 100,000 צופים לבעה זה הגיע, וזה עבד. כמה הקהל הוא חלק משמעותי באופן שבו אתה בונה סיפור? כמה אתה חושב עליו, על התגובות שלו?
לי זה מאוד חשוב. יש לי שתי מטרות שאני אספר סיפור. אחת זה לפרוק איזה משהו שנמצא אצלי. כמובן שזה הדבר הבסיסי. אם זה לא קיים, אז חבל לצאת לדרך. ושתיים, מיד זה לחשוב על כמה שיותר קל שיתחבר לזה. לי זה מאוד חשוב.
אבל זה מעצב את אופן הכתיבה שלך?
בתת מודע בטח. זה לא תמיד החלטות של אוקיי, הנושא הזה יהיה יותר קשה לעיכול, אז אני ארד ממנו. להפך, יש לי נטייה להיכנס בקירות, במובן שבחירת הנושאים. אבל באופן שבו אני כותב, כן, אני מנסה להנגיש את זה. אני בסופו של דבר גם כצרכן תרבות, אני די כזה. אני, שוב, ככל שעוברות השנים, אני פחות ופחות אליטיסט בטעם שלי.
אז עוד שאלה על קהל. קישון, בסדר? אחד הכותבים הגדולים, הוא תמיד אמר, כשהוא כתב את המערכונים שלו, מספרים שבדפים שלו היה כתוב בסוגריים, כאן צחוק קטן, נכון? פה צחוק גדול, כאילו באמת הוא ידע את האנטומיה של הקהל ואת אופן הפעולה שלהם על עיוור. כשאתה כותב סרט, או כשאתה כותב, תכף נדבר על הדוקו שלך, עשית יצירה שזכתה לפרסים ושבחים, מעברות, יצירה דוקומנטרית כבדה אבל חשובה, ועשית פרויקט מדהים על תולדות המוזיקה הישראלית, צליל מכוון, באמת הרבה מאוד דברים כאלה. יש לך בראש איזושהי צ'קליסט כזה של מטרות? אתה יודע, כשאני עובד עם אנשי עסקים על הסטורי שלהם, אני אומר, תחשבו מראש, בסוף הדרך, מה אתם רוצים שהקהל ידע, מה אתם רוצים שהוא יחשוב, מה אתם רוצים שהוא ירגיש, ומה אתם רוצים שהוא יעשה עם זה. איפשהו זה מפוצח גם אצלך ככה?
אבל כל פרויקט ומטרותיו, נגיד, שאתה כותב קומדיה רומנטית, בהגדרה, אתה רוצה להצחיק ולרגש. אם אתה מצליח להכניס פה גם איזה ערך מוסף, מה טוב. אבל נגיד, בקומדיה רומנטית שאני כתבתי, רציתי לעשות לאנשים good time, קודם כל. שזה אגב, במאמר מוסגר, זה גם תמיד מצחיק אותי הביקורות, כי גם המבקר צריך לקחת בחשבון מה היעד ומה הז'אנר, ולא כל דבר מתיימר לתת את אותם דברים.
ואתה אומר את זה כמישהו שהוא גם מבקר, אבל גם היה מבוקר
מחלוטין.
בסיפור הזה.
וזה נהיה לי נורא ברור שלמשל, ואז הגיע לקומדיה הרומנטית, אני אקבל ביקורות לא טובות בכללי.
ידעת את זה מראש?
ידעתי את זה מראש. ועל מעברות, מידך, אני מראש, יהיה לי איזה גרנט של אנשים שיגידו, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, ואז כבר הביקורות מקבלות איזה בונוס.
אתה אומר, זה חשוב, זה חשוב עם טון מזלזל, אבל בסוף, בוא נקפוץ רגע לעולם התקשורת החדשותית. אתה אומר, איך מחליטים מה זה סיפור, אם הוא חשוב, חדש ומעניין, החשוב הוא בכל זאת קריטי.
מה זה חשוב? האם לרגש בן אדם במשך שעה וחצי באולם קולנוע, ולגרום לו להרגיש טוב ולחייך, זה הרבה פחות חשוב מלספר לו על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ואני לא בטוח. אני אומר את זה בשיא אפרופו חדשות. האופן שבו כולנו למדנו לבנות, אתה יודע, מה הייתם הראשון במעדורה, מה, אני חולק עליו, תמיד חלקתי עליו. לא, סדרי העדיפויות הם בעיניי לא כאלה ברורים אליהם.
אז בוא נחזור רגע לעולמות שלך. בסדר, דיברת על מעברות, מילה ככה במשפט. מה קורה בסדרה הזו?
מעברות זה סדרה היסטורית שחוזרת למפעל של המעברות, שלמעשה מאות אלפי ישראלים היו בו. מאות אלפי ישראלים שבאחוזים אז היו כרבע מאוכלוסיית המדינה. זה דבר מטורף וחסר תקדים בעולם. ולמרות ההיקף המטורף שלו וההשלכות קריטיות שלו על החברה שלנו היום, כמעט לא עסקו בו. באופן דוקומנטרי, היו הזכורים כאלה ואחרים, אבל זה כאילו נשכח. זה נהיה משהו נורא ארכאי. יש מאות אלפי ישראלים עדיין חיים שהיו במעברות, והסיפור שלנו לא סופר.
אז אם ניקח את זה לארבע השאלות שהצגתי קודם, אני רוצה לראות כמה זה מנומק אצלך, כן. אוקיי? בסיפור הזה של מעברות. בסוף הדרך, בשניים, שלושה משפטים, מה רצית שהצופה ידע?
א', את העובדות. תמיד חשוב, כי אנחנו חיים בתקופה שעובדות הן פחות ופחות חשובות ויותר מיתוסים. למשל, ספציפית, במעברות יש עובדות כמו שחצי מתושבי המעברות היו אשכנזים. זה לא משהו שבאתוס הישראלי כרגע יודעים או רוצים לדעת. שתיים, להעניק איזשהו כבוד למפעל הזה ובעיקר לאנשים שהיו שם.
אז זה כבר ברמת מחשבה ורגש שאתה מגבש אצל הצופה.
כן. ממש עניין אידיאולוגי של תושבי המעברות כחלוצים. אמנם חלוצים בעל כורחם, אבל חלוצים לכל דבר.
זאת אומרת שבסיפור שאתה מספר, הם לא רק קורבנות שנדפקו על ידי השיטה, בדיוק, אלא בדיוק. יותר מזה.
בדיוק.
ורצית שהקהל יעשה עם זה משהו שיגיד, אוקיי, בסדר, חלק בהיסטוריה, עכשיו אני סגור עליו טיפה יותר?
א', רציתי שהוא ישנה את דעתו, שהוא יעצב את דעתו, וב', רציתי, וזה מה, אני מואשם הרבה פעמים כפרובוקטור, אבל רציתי לעורר מחשבה, רציתי לעורר דיון, רציתי לעורר ויכוח, ושמחתי שעשיתי את זה. אבל, אם ניקח סדרה דומה ושונה, כמו סלח פה זה ארץ ישראל, שירבו להשוות בינינו, בעיניי, וזה היה הבעיה שלנו לכל אורך הדרך, סלח היא סדרה מאוד חד צדדית, אני לא אומר לטוב או לרע. יש לה אג'נדה ברורה, יש טובים, יש רעים, יש שחור ולבן. כמו הדיון הכללי היום בארץ. מעברות היא סדרה עם הרבה יותר שטח אפור. ואפרופו סטוריטלינג, זה היה החלטה אסטרטגית מאוד קשה, של האם לנסות לאמץ יותר שחור ולבן, או האם כן להראות שני פנים לכל סוגיה.
כי אנחנו יודעים שבסיפור קלאסי, אנחנו צריכים קונפליקט פשוט. אין, טובים, הרשע, רעים, אתגר, בד גיי.
בדיוק.
במעברות אין בד גיי?
יש, אבל הם הרבה יותר מעומעמים בבד גאיות שלהם, ולהפך, גם אין הרבה גוד גאי, זאת אומרת, יש מציאות מורכבת, כמו שהמציאות אני מאמין באמת הייתה. וכסטורי טיילר זה מקשה עליך את העבודה. זה היה אתגר.
כי אתה לא יודע מאיפה להתחיל בכלל.
לא, אתה יודע מאיפה להתחיל, אבל אתה גם יודע שאתה מבלבל את הקהל שלך במובן הזה, שאתה לא מגיש לו על מגש מי הטוב ומי הרע, אלא הוא צריך לחשוב קצת, צריך לבחור בעצמו.
אז בוא נבלבל את זה אפילו עוד יותר. נלך לסדרה נוספת שלך, צליל מכוון. כמה פרקים היו שם?
שישה.
שישה פרקים על סיפורה של המוזיקה הישראלית, שזו הגדרה הכי רחבה בעולם, אבל איכשהו, וריאנת באמת את כל העולם ואשתו, כל מוזיקאי שעדיין בחיים, התייצב לכם מול המיקרופון, סדרה לא, באמת מרגשת.
האמת שלא.
מי לא רצה?
הרבה לא רצו. המייג'ורים לא כל כך רצו.
היו שם מייג'ורים.
לא היה שלום, לא היה שלומו, אתה יודע. כאילו...
אז חוץ מהעוד שין, הגעתם עד לרש וכאילו עצרתם.
לא, זה חשוב מה שאני אומר, אבל בסדר.
כי מה? זה חשוב לך למה? כאילו, אוקיי, אגו, נפגעת, הם יצאו נפסדים, כי הם לא חלק מהפרויקט היפה הזה.
נכון.
אבל זה לא מצליח להיות הסיפור המלא בלעדיהם.
במובן מסוים, כן. הייתי שמח שהם יהיו.
אוקיי. ובכל זאת, תחת הטייטל המשוגע הזה של סיפור המוזיקה הישראלית, שישה פרקים, כל אחד מאוד מובחן.
נכון.
ומה שאני אוהב בך, בכתיבה שלך באופן כללי, אבל גם פה אתה מאוד חד, מאוד אנליטי. כאילו, דיברת קודם על לרגש, לא בטוח אם מישהו שצריך להגדיר אותך, המילה הראשונה שתצא עליך זה רגשן. אתה קודם כל איש של שכל. אתה חד קטר, אני אומר את זה באהבה גדולה.
אני חושב שזה הרושם שאני מעורר, אני ברור לי לגמרי, אבל אני חושב שמי שקורא או רואה דברים שאני עושה, יש שם רגש, כמה שאני יכול להעיד על עצמי.
Fair enough.
לא סותר את האנליטיות.
לא, זה לא סותר את האנליטיות. אז בתוך הסדרה הזו, כשניגשים לנושא כל כך גדול, והרבה פעמים כמספרי סיפורים, גם בדוקו וגם בפיקשן וגם בעולם העסקים. אתה יודע, יש לי סיפור ענק לספר, אני לא יודע בכלל מאיפה להתחיל. קח אותי קצת לשולחן הסרטוטים. בסוף זה הגיע לשישה פרקים שעוסקים בנושאים שאולי תכף תגיד, אבל איך מפרקים בכלל את הסיפור הענק הזה לסיפורים קטנים?
סיל מכוון, האמת שזה דוגמת מבחן מצוינת, כי היא גם עוררה הרבה ויכוחים וביקורת על האופן שבו בחרנו לעשות אותה. הדרך הקלאסית לעשות סדרה כזו, כמו שאני עושה הרבה. עשיתי סדרה לתולדות הקולנוע הישראלי, סבבה? שזה כאילו דומה. 10 פרקים, חגיגה לעיניים היא נקראה, היא הייתה די כרונולוגית. נכון שלכל פרק היה נושא, אבל הלכנו לפי כרונולוגיה, וזה קל במובן האנליטי. כאילו, אתה ישר גם מבין איזה מוראות היו במדינה באותו זמן, ואתה עושה לצופה מין סדר קשר ישיר בין מה שקרה למדינה ובין איך זה השפיע על הקולנוע.
בוא נגיד, זה קל גם ברמת תיאום הציפיות באמת בין הצופה לבין היוצר. לך נורא ברור איך כל רעיון לאיזה פרק הוא הולך.
נכון.
אין יותר מדי מחשבה על נרטיב. כן. והצופה אומר, אני יודע שבפרק 8 אני הולך לקבל את סרטי הבורקס, נניח.
נכון.
אוקיי.
וזה גם, אתה יוצר פה משוואה שהרגילו אותנו גם לאכול אותה, של יש קשר ישיר בין משהו שקורה, היה היום מלחמת יום כיפור, אז עכשיו יהיו סרטים ביקורתיים או עצובים או כזה. בצליל מכוון אנחנו כפרנו במשוואה האוטומטית הזו, הרבה בגלל קובי אוז שהיה מגיש המאוד דומיננטי, זה לא שאני עצרתי את זה לבד, כי קובי גם בעצם ההוויה שלו הוא כופר במגירות האלה, בגבולות שאנחנו תמיד מציבים לעצמנו. המחשבה הייתה שאם אנחנו עושים, נגיד, פרקים נושאיים כמו שעשינו, על הומור במוזיקה, או על ה... מידת היהדות במוזיקה הישראלית, או על ווקליסטים, זה לא בהכרח עניין תקופתי. זאת אומרת, יכול להיות קשר בין זמר ישראלי בין 70 ובין 30, אינטואיטיבי, שהרבה יותר חזק מאנשים בני אותו דור, או שגדלו באותו... וזה היה המפתח שצריך מכוון. לשים באותו פרק, על הומור ישראלי, את כברת, וזמר מזרחי ששר בהומור, זאת אומרת, זה לא חייב להיות אותו מיליה.
והצלחת בעיניך לדבר שם באמת על מוזיקה ועל איך עושים מוזיקה, או שגררו אותך גם הגוף המשדר, אולי גם אתה מאיזשהו אינסטינקט לקצת רכילות וקצת מסביב שאולי מזהם, עכשיו אני עשיתי סימן של מרכאות, מזהם את הסיפור.
בקנה מידה של זיהום טיפוסי, הזיהום פה היה מאוד נמוך. בגלל זה אני מאוד אוהב את הסדרה. הסדרה קינינו את הדיון בצליל הישראלי, זה לא ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית, שאז זה גם מחייב אותך באמת ליותר רכילויות, ודיברנו, ניסינו לפרק את הצליל הישראלי לרכיביו. עכשיו, אם זה היה תלוי בקובי נגיד, מה שהוא רצה לעשות זה סדרה נגנים. זאת אומרת, הוא הלך על הארדקור ההפוך.
זאת אומרת, במובהק לא אנשי הפרונט.
כן. הוא רצה לי...
כי הוא גם התחיל כנגן.
נכון.
התחילה דרכו.
נכון. הוא גם מעריץ נגנים. הוא תמיד אומר שהוא אפר לרגליהם, והוא לא אומר את זה כמליצה. הוא באמת... הוא רוצה לעשות... יש לי רשימה כזו. יש פרק על נשפנים, יש פרק על חלילנים, אתה יודע, משם טוב לוי וכו', כאילו...
אני איך שהוא לא מדמיין פה סדרת להיט.
אתה צודק. אז פה הזיהום נכנס לתמונה במובן הזה של... או מה שאמרת קודם של לחשוב על הצופה, או על כמה צופים. אז פה אמרתי לו עד לכאן, אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יראו את זה. אבל זה איפשהו באמצע.
הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח. ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן. מציץ מהזכוכית ויום אחד נורא מתוך תותח ובתותח יש אנשים שמקבלים סתירה וואו 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 זקנים ותינוקות ליד בקבוק שבור מחוף הים אנשים קופצים מבניינים וואו 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 סיפרו על זה בדיחה וצוחקים אצלנו בסלון ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש וואו 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 חיים בתוך סמיכה ליד רמזור מתחת איזה קו יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו. יש אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח.
בוא נדבר רגע על זיהום ועל סיפורים מזוהמים. אתה ערכת במשך שנים את מוסף התרבות של מעריב. אתה אמרת עכשיו המזוהם.
סתם.
לא, הוא היה בסדר, לסוגו.
כן.
אבל עדיין, אתה יודע, הקלישאה של מוספי תרבות בעיתונים, לא חשוב אם זה מעריב או ידיעות.
זה מוסף התרבות והבידור. זה חשוב להוסיף את ה... ולא בכדי. כך הוא נקרא.
אתה אומר, בידור בגימטריה זה כסתח. זה כאילו, זה. קצת, סבבה. אבל יש את העניין שכשמישהו מוציא דיסק חדש, אתה לא מוכר עיתון עם הדיסק החדש, הוא חייב לצאת מהארון, ואז בדיסק השני אתה חייב להחזיר אותו לארון כי צריך כותרת חדשה. אז קודם כל, האם חיית בשלום עם הדבר הזה? ושתיים, קצת מעניין אותי באמת המכניזם של הסיפורים הצהובים שעיתונות מחפשת כדי לספר סיפור שהוא בסוף סיפור של אומנות.
לפני שהייתי עורך, הייתי כתב הרבה שנים, הייתי זה שמראיין את האנשים האלה שמוצאים דיסק ומנסה להוציא מהם את הג'וס שהעורך שלי שולח, וחייתי עם זה בסדר. מהסיבה הפשוטה שלשמה התכנסנו כאן, שבסוף אנחנו מחפשים סיפור טוב. עם כל הכבוד לזה שבן אדם מוציא דיסק, הרעיון הוא לא להקדיש שני עמודים מאוד יקרים במוסף סוף שבוע לדיבורים על המוזיקה שלו שיעניינו חלק מצומצם מאוד מקורא העיתון, באופן טבעי, זה העולם. אם אני רוצה לפנות ליותר קוראים, אני צריך לספר סיפור יותר מעניין, מאיך ישבתי שלושה חודשים עם המפיק וחיפשנו סאונדים מגניבים. סיפור מעניין, סיפור מעניין. עכשיו, זה שהוא צריך במרכאות להזנות את עצמו ולתת איזה piece of thing, אף אני לא חשבתי שזה בעיה. יש פה עסקה ועסקה, בסופו של דבר הוגנת. הוא מקבל שטח פרסום, שזה מה שזה, עם תמונה יפה, עם שני עמודים, עם חשיפה. ובתמורה הוא מספר סיפור מעניין. אחרת אין שום סיבה לעשות את העסקה הזו.
תן לי רגע את הצ'קליסט של הסיפורים שהיית איתם. אני הולך לאומן, יושבים, אתה או כעורך או ככתב.
תכף סיפור ספציפי, בסדר?
יאללה.
אדם, מוסף סוף שבוע של מעריב, עדיין בתפארתו, כאילו נותן פייט רציני לשבעה ימים. אני כתב די צעיר, העורך שולח אותי לכתבה שאמורה להיות כתבת שער, תוציא אותו מהארון.
ככה.
כן.
זו ההנחיה.
כן.
כשעד אז רגע, יש לחשושים, יש דיבורים, בברנג'ה יודעים או שכלום?
בברנג'ה יודעים, זה כבר לא לחשושים, אבל הוא מעולם לא סיפר על זה באופן פומבי.
אוקיי.
הוא גם לא, הוא לא מכחיש את זה בשיחה פרטית, אז.
אבל הוא לא רוצה שזאת תהיה הכותרת של המוסף.
הוא לא רוצה לדבר על זה בפומבי.
ובוא נגיד רגע, זכותו.
לחלוטין. לחלוטין.
אבל אז שי להב הכתב...
לא,
יוצא למשימה.
אבל שי להב גם תאם איתו מראש שכך יהיה.
אוקיי.
כאילו, היה ברור לשני הצדדים שזאת כתבת היציאה מהארון שלו.
רגע, בוא, לאנשים שמאזינים לנו ולא חוו את העניין הזה של הפקה ותאום ותחקירנות, קח אותי שנייה לשיחה הזו.
כל פעם זה
שלום
אחר.
שלום האדם.
כן.
לא, מה אתה אומר לו?
קודם כל הכרתי אותו קצת קודם. אחרת לא בטוח שהייתי יכול לנהל את השיחה הזו בטלפון, את תיאום הציפיות ה... בוא תגיד שאתה הומו, בסדר? אבל כן, הייתה שיחה. הוא הוציא שיר חדש אחרי הרבה שנים, זה היה תמיד צריך איזו עילה יחצנית, היה לו מאוד חשוב לקדם את השיר החדש.
זה נחמד. מבחינתך כעיתונאי זו עילה יחצנית. מבחינתו זה הרי בדיוק הפוך. יש פה ניגוד אינטרסים בסיסי.
או שיתוף אינטרסים, זה בדיוק מה שאני אומר. שני הצדדים יכולים ליהנות מהעניין הזה.
כן, אבל אתה אומר לו, תקשיב, השיר שלך הוא קסם, באמת, זה יצירת מופת מזוקקת, אבל אני חייב סיפור.
נכון. ואני, מהרגע שנהייתי יוצר בעצמי, אני רק דבק עוד יותר בלגיטימיות של העסקה הזאת, כי אני מבין אותה משני הצדדים.
אוקיי, נחזור לאדם, אתה מתאם את השיחה איתו, לא ניכנס לתוך השיחה, בסדר, ואז מה?
אבל בשיחה תאמנו שהוא הולך לספר על זה שהוא הומו. עכשיו, אני מגיע אליו הביתה, הוא איש מקסים, האדם, באמת, הוא חמוד, הוא מלא רגש וכאב, ואנחנו מתחילים לדבר סחור סחור. כמו שאני רגיל לעשות, כאילו, שנינו יודעים שאנחנו צריכים להגיע לעסק, אבל רוקדים איזשהו ריקוד מובן לשני הצדדים, כדי לא ישר להיכנס ל... בכלל, בדרך כלל ברעיונות כאלה של מוספי סוף שבוע, שעה הראשונה של הרעיון היא די הולך לפח.
אוקיי. זה מעניין. תן את זה רגע במספרים. אנחנו יודעים, נניח, This American Life, אחד הפודקאסטים הגדולים בעולם, הם אומרים שלרוב כשהם עושים פרק על מרואיין, ופרק הוא בערך שעה, יש להם כ-15 שעות הקלטה איתו. בעובדה, אנחנו יודעים שכשאתה עושה פרופיל על איזשהו איש, יכול פרופיל של רבע שעה, של פרק שלם, משריינים איתו לפחות 3-4 ימי צילום. כאילו, מראש מניחים המון חומר גלם. בעיתונות הכתובה קצת פחות.
בעיתונות הכתובה של פעם, הנורמלית והמשקיעה...
כשעוד הייתה עיתונות כתובה רצינית.
כדי להגיע לכתבת סוף שבוע של 4 עמודים ממרואיין, היית צריך להיפגש איתו לפחות 3 פעמים, לצורך העניין.
זה די הרבה עבודה.
שכל פגישה זה 2-3 שעות.
למה? כי לוקח זמן להגיע לסיפור ולחלוב?
כן.
כי על פניו, אם אתה אומר, יש פה שותפות אינטרס, אם אתה אומר, אדם אהלן, תקשיב, יש לנו כתבה לייצר, תן לי את הסיפור הכי חזק שלך, צ'ק, תן לי את הסיפור השני הכי חזק שלך, יאללה, בוא נכתוב.
בסדר, אנחנו בני אדם. גם אם הוא גמר עומר לצאת מהארון, יש הבדל בין שהוא עושה את זה אחרי שהוא כבר מכיר אותי יותר טוב, סומך עליי יותר. זה הפוך את ההבדל בין להגיד בשני משפטים לקונים, כן, אני אמשך לגברים ואני לא מעוניין לפרט מעבר, ובין לדבר על זה בחופשיות ובצורה משוחרת.
Fair enough.
זה ממש עניין פסיכולוגי מובן. קיצור, אחרי השעה הראשונה של הפלירטים, שלא נעים להגיד, כללו הרבה דיבור על הסינגל החדש, והצליל החדש שהוא מאמץ לעצמו וכו'.
אתה אומר לא נעים להגיד, כי אתה יודע שהרבה מזה לא ייכנס לכתבה בסוף.
לחלוטין. אגב, לא תמיד המרואיין, אני יודע, תלוי כמה הוא מיומן מול התקשורת. יוצא הרבה אכזבות. הרגשתי שאנחנו מתקרבים לרגע שבו אנחנו צריכים לדבר על העניין עצמו, ומאידך הרגשתי שהוא לא רוצה להגיע לרגע הזה. והוא מתפתל. ואז נהייתי יותר קונקרטי, ואז הוא נהיה עוד יותר מתפתל. ובסופו של דבר הוא ביקש ממני לסגור את מכשיר ההקלטה, ואמר לי משהו כמו, זה היה לפני הרבה שנים, אולי אני לא מדויק לגמרי, אבל אמא שלי אישה חולה, לא יהיו לו עוד הרבה שנים, אם היא תשמע שאני יוצא מהארון זה יהרוג אותה, אני יודע שהבטחתי לך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אני לא מסוגל לעשות את זה. כאילו, לא מסוגל להגיד, בוא נמצא ביחד נוסחים שבהם אני מרמז על הסיפור, אבל להגיד את המילים המפורשות, אני לא מסוגל.
ואתה באותו רגע עובר לך בראש, פאק, אין סיפור?
פאק, אין סיפור, פאק, האורך, מה זה יחס עליי, יצאתי לא מספיק מניפולטיבי כדי להביא את הסחורה. פאק, אני מה זה מבין אותו? למה שהוא ירצה שאימא שלו בערוב ימיה, ולא משנה, אבל לא שופט אם זה צריך להיות ככה או לא, אבל אתה לא רוצה להחיב לאימא שלך, זה אמור להיות לך כבן אדם נורמלי יותר חשוב מלקדם את הסינגל שלך, אז אני בעדו במובן הזה. וכך היה בסופו של דבר. זאת אומרת, הגענו למין נוסח מאורפל כזה, שכבר דמיינתי איך מוציאים אותו כלידי, מה שנקרא, כציטוט שמגדילים אותו בתוך הכתבה, כדי לתת תאבון לקורא, אבל לא יבילו אותו באמת עד הבאר, כי הוא לא אומר את זה.
אתה זוכר את הציטוט? זה נשמע שזה חרוט הלוח לבך.
זה היה בסגנון, אף פעם לא, ההפרדה בין משיכה בין מגדרים, היא לא מוחלטת, כזה.
משהו שנשמע כמו ציטוט מספר על תיאוריה קווירית, ולא מבידוי של בן אדם.
בדיוק. וכל כך סימפטתי אותו, וכל כך הבנתי אותו, אגב, זה הפך אותי לעיתונאי פחות טוב בתפיסה.
אבל לבן אדם יותר טוב.
יכול להיות, אבל גם כעורך, הקונפליקטים האלה היו לי כל הזמן, ולא פעם נחשבתי רך מדי.
תראה, אנחנו זוכרים את המחאה של צינוביץ', השרוף, שזה בדיוק זה.
נכון.
שהוא אמר, לא אכפת לכם מהמוזיקה, אני בא, בונה לכם סיפור בן זונה ועיתון עוף.
היה בה משהו ילדותי, היא הייתה מבריקה באופן שבו הוא עשה אותה. אבל עצם המחאה...
בוא נזכיר רגע, הוא בנה...
בנה דמות פיקטיבית, התחזה לזמר מזרחי שעבר טראומה ונשרף, וחי באיזה מערה, או... ויצר קשר כדמות הזו עם עיתונאי של ידיעות, וגרם לו להאמין בסיפור, לראיין אותו כסרוף.
יושב על כיסא גלגלים, מסכות אלסטיות על כל הפרצוף.
חשיפה דרמטית במוסף המרכזי של המדינה.
אבל בסוף כשהוא יוצא מהדמות, הוא באמת אומר את זה, הוא יוצא ככתב אשמה נגד העיתונות, נגדך.
כן, כן. ואני אומר אותה, זאת אומרת, לא עניין אותי כקורא, ובטח כמראיין, לדבר עם חיים צינוביץ' במשך, לאורך 3 עמודים על המוזיקה שלו. זה לא מספיק מעניין.
ולכן כשאתה יוצר נניח את ואז היא הגיעה, שהוא סמי-אוטוביוגרפי, כן. נכון?
איך יצא... הכרתי את אשתי?
בדיוק. אתה מוכן כבר מראש, תוך כדי שאתה כותב את התסריט, יש לך פתק קטן של מה אני הולך להגיד בריאיון, נכון? של מה אמיתי ומה לא. וכשאתה עושה את מעברות, יש לך פתק שיגידו למה אשכנזי עושה את הסיפור של מעברות.
לחלוטין. ואז הגיע
כי
יש...
כי אתה יודע שאתה חייב לתת סיפור.
לא, לא במקרה הזה, כי ואז הגיע זה באמת הסיפור שלי, והחשוב לי לספר אותו, אבל ואז הגיע, יש אלמנט מאוד דומיננטי של עיסוק בהדתיות. אני אשכנזי, שפגש בחורה ממוצא קורדי, ממשפחה מאוד מזרחית, כשאני בא ממשפחה מאוד אשכנזית, כשאני הגעתי בפעם הראשונה לבית של ההורים שלה, בסלון, היה פוסטר של בגין, ופוסטר של מלמיליאן, ומוזיקה מזרחית ברקע, זאת אומרת, יותר קלישאה מזה אין, אבל זה היה
אפילו סיפור. בסרט ריקחת את זה.
לחלוטין. הורדנו כמה סנות מהסרט, בגלל שהם נראו כמו קלישאה, אבל הם באמת, אתה יודע, לפעמים, טל גורדון, ששנינו עבדנו איתה, נהגה להגיד שקלישאה מבוססת תמיד על, על מציאות, וזה נכון. והמדינה הזאת, המתח העדתי שבה שלטענתי עדיין חי וקיים ובועט, גם אם הוא שינה צורה, מבוסס על הרבה קלישאות. אבל אז, לזה אני מתכוון שידעתי שאני אחטוף בביקורות, כי זה חלק מדיון הרבה יותר כולל של אנשים שבעיניי מטמינים את הראש בחול.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם שי להב, על כתיבה לבמה לעיתון ולמסך הטלוויזיה.
בוא ניקח את הסרט הזה, בוא ניקח את הסדרות, בוא ניקח, תכף נדבר לתיאטרון שאתה עושה, בשנים האחרונות אתה יוצר הרבה לתיאטרון. כל אחד מהפרויקטים האלה, בתוך העולם הזה, צריך לשכנע אנשים לזרום איתך. מה זה לזרום? לתת כסף, כוח אדם, לשחק בסרט שלך.
אנחנו מדברים, מגיעים לפיץ'.
אנחנו מגיעים לפיץ'. לרגע הזה שבו אתה אומר, לי יש איזה ויז'ן, אני יודע מה החלום שלי, אבל איך אני רותם את העולם לזרום יחד איתי? אז שתי בקשות. אחת, תן את שיטת העבודה שלך. אם יש איזה משהו סדור, איך אתה נערך לפיץ'. אני יודע שכשאני עובד עם סטארט-אפים, יש איזושהי תורת לחימה. כל סיפור בסוף יוצא סיפור אחר, כי הוא מתאים לסיפור, אבל יש שם שאלות שאני שואל אותם. אז אני סקרן איך אתה עושה את זה. ושתיים, הייתי שמח אפילו להדגמה. קח את אחד הפרויקטים שאתה גאה בהם, ותן את זה רגע. איך אז, עוד לפני שידעת איך המוצר הסופי נראה, איך מכרת את זה לאנשים. אבל בוא נתחיל בשיטת העבודה.
אני אגיד לך משהו כנה. אני כבר ילד גדול, וכבר די מודע לעצמי, ולאיך העולם תופס אותי. והבנתי שהרושם הראשוני שאני מייצר הוא לא טוב, הוא לא מספיק טוב. כאילו אני עובר אצל הרבה אנשים כבן אדם כמעט כבוי, או לא מספיק מלא קריזמה...
לא, מבריק אבל ציני ועייף.
עייף אולי, זה המילה יותר מדויקת.
שוב זה נאמר באהבה.
סבבה, סבבה. אולי זה משהו שהפרצוף שלי מקרין, הרשת הפנים שלי, אפשר לנתח את זה בהמון דרכים, זה לא משנה. זאת התוצאה. זה מאוד רלוונטי שאתה עושה פיץ'. כי מה זה פיץ' אם לא רושם ראשוני? גם אם זה אנשים שמכירים אותך טוב, אבל אתה עדיין אמור להלהיב בזמן קצר על רעיון. לכן שיטת העבודה שלי זה להעביר מסמך.
אתה אומר, אל תפגשו אותי בכלל. במסמך אני סתם פונט אנרגטי.
אני מדבר בשיא הרצינות. כאילו, אני מתבטא יותר טוב בכתב. מאז ומתמיד. לא שאני לא מתבטא טוב. הדברים שמסביב לדיבור כנראה, הם פחות חזקים אצלי, ובכתב שזה נותן פוקוס על התוכן עצמו, אני יותר חזק. לכן אני תמיד משתדל שהפיץ' יעשה, וזה גם, אגב, שיטת העבודה בחלק גדול מהעולם הזה. תעביר מסמך. עכשיו, השתפרתי בפיץ' בעל פה, מה שאני מאוד השתפרתי. אני כן מלהיב אנשים ורותם אותם, לפחות לרצות לקרוא את המסמך הראשוני. זה בעצם המטרה שלי.
אוקיי, אז זה סבבה. אז לא פנים אל פנים, מסמך. איך במסמך אתה גורם לאיזה משהו שבוער בך להבעיר אנשים אחרים?
פופוליזם זול.
פופוליזם זול זה טוב.
כותרת חזקה ומציטת הדמיון, כמה שורות בבולד, 3-4 שורות שנותנות הפוטנציאל הרגשי של העניין, והקונפליקטים, אם זה דוקו נגיד, מה ירגיז, מה יצית, מה יגרום לדיון, מה הופך את הסיפור הזה לאחר. וכמו שאתה אמרת, אני בן אדם מאוד אנליטי, אז במובן הזה יש לי יתרון שמאוד קל כשקוראים מסמך שאני כותב, כבר לדמיין את התוצאה הסופית.
זהו, אפרופו לדמיין את התוצאה הסופית, אתה לוקח אותם לאיזושהי סצנה, אתה נניח, כן. מעבר לתיאור הכללי, כן. לאיזה רגע בפרק, לסצנה שהיא תהיה זו שתקרא את ליבנו.
קובעי ההחלטות, אני מדבר בהכללה גסה, והייתי בפרק מסוים בחיים שלי ביניהם, הם אנשים די מפוחדים, גם אם הם מחזיקים בג'וב כאילו יוקרתי, כי תמיד יש מישהו מעליהם, והם נותנים דין וחשבון, ואף פעם אין מספיק כסף, והיכולת שלך לקחת סיכונים בעולם התרבות הישראלי תמיד מאוד מצומצמת, בגלל כסף. ולכן כמה שההצעה הראשונית תהיה יותר קונקרטית, יש לך יתרון. זאת אומרת, אם תשלב בה אפילו סצנה כתובה, או הוויז'ן שלך יהיה מאוד מוחשי, אתה כבר במקום יותר טוב.
שזה, בוא נגיד, טיפ טוב, לא חשוב באיזה תחום אנחנו משחקים. זאת אומרת, חלוטין. אם זה קולנוע, תן לי רגע סצנה, אולי אפילו, לפעמים אתה מצלם איזושהי הדגמה ומראה, נכון. נכון? אם זה מחזמר, תשמיע רגע איזשהו שיר שיש, ואם זה סטארט-אפ, תראה מסכי דמה נכון. של האפליקציה. עכשיו, תן תחושה של הדבר הזה.
אני אתן פה סייג, זה צלש או תרש, כי הרבה פעמים, כשאתה יוצא לדרך, אתה לא באמת יודע איך תראה את הוצאה הסופית, ואם אתה מביא הדגמה, אולי תחתה למה שבסופו של דבר תוכל לעשות, וזה יהיה פחות טוב, וזה גם יכול להיות ספוילר רע. עוד בעיה עם זה, שאתה מרגיל את מקבלי ההחלטות לדרוש מאנשים כמוך להגיש יותר דברים לפני שמקבלים כסף.
אוקיי.
זאת אומרת שתהליך הפיתוח, מה שנקרא, הולך ומתעבה על חשבונך. אם פעם היית צריך להגיש מסמך של עמוד וחצי, היום רוצים ממך מסמך של 5 עמודים וסצנה כתובה, לפני שבכלל נותנים לך שקל.
בסדר, אבל זה לא רק אתה, זה כל התעשייה עכשיו בתוך הלופ הזה.
אבל זה, אני תורם לזה, בקונקרטיות שבה אני מגיש דברים.
אוקיי, עכשיו תגיד, יש, כשאתה עובד על זה, כמה דרפטים, אני לא מדבר על לכתוב את התסריט, אני מדבר באמת על הפיץ'.
כן.
אתה יודע, יזמים יש להם בדרך כלל את פיץ' הדקה, זה בפנטזיה שלא תקרה אף פעם שהם יתעקו במעלית עם איזה מישהו מליין. יש את פיץ' 5 דקות, יש את פיץ' 15 דקות, יש את דף המסרים, שהוא לא בדיוק פיץ' סדור, אבל הוא כבר לפגישה אחד על אחד עם משקיע. יש וריאציות. לך יש וריאציות?
מסמך של עמוד, עמוד וחצי חייב להיות מספיק. בשביל להבהיר בדיוק מה אתה רוצה ומה, אם זה יותר, ואני אומר בתור אחד שהרבה שנים כתב יותר. אם זה יותר, אז כנראה שיש לך בעיה, שחסך שם משהו ואתה מנסה לשים פלסטר בצורת המון ניסוחים ופסקאות, אבל עמוד עמוד וחצי מספיק לגמרי לרעיון טהור.
רגע לפני שנדבר קצת על יום-יום של כותב, זה מסקרן אותי, להפוך אותך לשי האומן, בסדר? שנייה לפני זה, מילה על ילדים, לא הילדים שלך שהם מוכשרים אש, אלא על הכתיבה שלך לילדים. בשנים האחרונות, חוץ מקומדיות רומנטיות למבוגרים, חוץ מסדרות דוקו למבוגרים, אתה כותב המון תיאטרון, גם למבוגרים אבל גם לילדים, מחזות זמר.
11 הצגות ילדים כתב.
11 הצגות ילדים. זה המון.
כן.
שהן עובדות, אפרופו. זאת אומרת, ילדים מגיעים.
רובן.
כמה זה שונה? יש לך קהל שהוא שונה במובהק, אתה לא באמת מכיר אותו, כאילו אתה מכיר אותו קונספטואלית, אבל אתה לא, אתה כבר לא ילד, בלי להעליב. כמה זה שונה כשכותבים לקהל שהוא שונה כל כך ממך?
קודם כל, רוב השנים שכתבתי לילדים, יש לי 3 ילדים, והם היו בגילאים די אדומים, ודי ניסיתי עליהם דברים. אני כאבא מאוד סטורי טלר לילדים שלי. אני לא הייתי מקריא להם סיפורים, הייתי ממציא להם סיפורים.
וואלה.
כן. ההצגה הראשונה שלי בחיים, שנקרא ארץ הגרביים האבודים, היא צמחה מסיפור שסיפרתי לאחד הילדים שלי בלילה. עקב זה, מה שכל הורי צעיר מכיר, לאן לעזאזל נעלמים הגרביים בכל הכביסה. אז התאמנתי על ילדים במובן הזה.
רגע, זה מדליק אותי. בסיפור לפני שאנחנו יודעים, אתה יודע, לואיס קרול, זה אנשים שסיפרו סיפורים ואז זה הפך לספרים. בסיפור לפני השינה, כל לילה היית ממציא משהו, היית משנה, היית בודק דמות, והיית רואה, אם הוא נרדם מהר, זה אומר שזו סצנה לא טובה?
היו לי, שוב, כאמור יש לי שלושה ילדים, על כל אחד היה משהו אחר. עם הזמן פיתחתי סדרות. זאת אומרת, היו כמה דמויות קבועות, היה לוקיישן קבוע, היה סיפור מסגרת. נגיד, היה לי פה לילד המרכזי שלי, האמצעי במילים יפות, המצאתי סיפור, יש לי מתחת לבית ודי. והסיפור היה על יצורים שחיים במערות שבוואדי, שהן קיימות ואנחנו מכירים אותן, שהן חצי חיות, חצי בני אדם. וזה היה ממש סאגה. לדעתי שנתיים, שלוש, ככה הוא הולך לישון, והוא גם לא היה מוכן ללך לישון בלי ה... שלא, לא, עם זה לא עשיתי כלום פרקטי, אבל האימון היה כנראה מצוין.
וזה לא כתוב בשום מקום?
לא. לא.
אתה באמת טמבל.
להפך, אני נורא, בתור בן אדם סופר פרקטי, אני נורא נהנה לחשוב על זה שסיפרתי סיפור למטרת הסיפור, ולא שיצא ממנו משהו, אתה יודע.
לא, אבל אפילו ברמת נוסטגיה, אתה יודע, עוד כמה שנים, הילד רוצה להיזכר. בסיפור ההוא שסיפרת לי אבא על יצורי הוואדי.
אנחנו עד היום מדברים בינינו לפעמים ומעלים זיכרונות לילד הקטן שלי, נמצאתי דמות שקראו לה דודו, שחי ברחובות, אלוהים יודע למה זה הרחובות.
לא, אם כבר סיפור, אז שיהיה פנטזיה.
כן. היא לא... רחובות לא, אני גר במודיעין, רחובות זה לא מאוד רחוק מפה, מה שנתן לו את הפוטנציאל לחשוב שהם ייפגשו. וברגע שהוא התחיל לעמוד על דעתו, הוא כבר יצר לי קושי שהוא רצה באמת להיפגש עם דודו, וכל פעם נמצאתי תירוץ אחר, למה זה לא אפשרי כרגע. אבל לדודו היו חיים שלמים, היו לו חברים, היו לו גננת שהצבנה אותו, באמת, שנתיים שלוש רצתו עם הסיפור הזה.
זה נורא מתוק.
להיפגש איתו.
ואז דודו מת בתאונה קטלנית.
לא, דודו עבר לאילת.
זה טריק זול ומלוכלך שאפשר לפתור אותו ב-150 שקלים, אבל מצחיק. טוב, אז אוקיי, אז עכשיו בוא נדבר על טכניקה, בסדר?
כן. אבל לשאלתך בכלל של נצגות ילדים, זה קלישה, מה שאני הולך להגיד, אבל כאמור, קלישאות, סיפור טוב, הוא סיפור טוב, ואני לא מיילד אותו.
אתה לא מעמעם את הקונפליקט, אתה לא מנמיך את המורכבות.
הבעיה פה זה ששוק הצגות התיאטראות הילדים נהיה בעשר שנים שאני כותב, כל כך שמרני, שוב, מסיבות כספיות, והצגות הילדים רק... הכסף הגדול בתחום הצגות הילדים הוא דרך סל תרבות, מה שנקרא. תיאטרון הילדים מוכר דרך סל תרבות הצגות לבתי הספר. זה אומר שהלקוחות שלו הם המורות, או המורים. סוג מאוד מסוים של מורים ומורות שרוצה סוג מאוד מסוים של הצגות
עם לקח ברור, עם שפה נקייה, עם מסרים.
ומה שיותר גרוע בשנים האחרונות, הם גם רוצים מותגים. זאת אומרת, היכולת שלך להמציא סיפור דמיוני לחלוטין כמו ארץ הגרביים האבודים הולכת וקטנה, וככל שיהיה לך יותר פנטזיה בסיפור זה יותר יפחיד אותם. הם מפחדים נורא מהילדים. הילדים לא יבינו, את לא מבינה, אבל את משתמשת בילדים כתירוץ. ואתה הולך ומנסה לעשות משירי מישהו מוכר, או לקחת ספר ילדים קלאסי ולעשות אדפטציה. זה הולך ותופס את רובע, וזה מדכא רצח.
כי זה מקטין את פוטנציאל הסיפורים בעולם.
והקסם הכי גדול של לכתוב הצגות ילדים, בניגוד לדברים אחרים שאני עושה, זה היכולת להתפרע. כאילו, באיזה עוד מקום אני יכול להמציא את השטויות שלי, שאני כאמור נהניתי לעשות אותם באופן וולונטרי לילדים. הייתה לי הצגת ילדים שכתבתי עם דפנה אנגל לפני שנתיים, הדולפין, משירי גידי גוב. ההצגה הזו היה לה חלק ריאליסטי, על ילד אסמטי שנקלע לאילת, כמו גידי גוב בילדותו, ומשם זה הופך לחלום, שבו הילד הזה פוגש בדולפין שמאמץ אותו, ומפגיש לו את יצורי הים החברים שלו. דברים פנטסטיים לחלוטין. הייתה שם פנינה שהתנהגה כמו מלכה מפונקת, היה שם מלפפון ים שהיה דחוי ומגעיל, כי הוא כל הזמן מפריש משהו, והיה שם דג אבו נפחה שהוא קריזיונר. שזה כיף אדיר, גם לכתוב את זה, גם לראות את זה על הבמה, והיינו אבל צריכים שמינון הריאליזם יהיה נגיד 70%.
כי מקבלי ההחלטות אין להם... זה קצת כמו הסיפור שאינו נגמר, שעולם המבוגרים איבד את היכולת לדמיין, והילדים עוד מחזיקים את זה בשיניים.
לחלוטין, נכון, אבל לא נותנים להם את הצ'אנס, כי מרוב פחד, כל אחד גם מפחד יותר מקודמו. אבל הכיף בסה. הגדול, זה היה להמציא.
בסה. אז עכשיו מעולם הפנטזיה לעולם הפרקטיקה.
כן.
טכניקה, בסדר? Mm-hmm. אתה איש חרוץ.
כן.
אתה באמת, אתה כותב, אתה עובד על כל כך הרבה פרויקטים,
כן.
זה באמת מדהים. עכשיו, מצד אחד היום אתה יותר בקטע של אומנות.
כן.
אני אומר את זה כי פעם באמת היית עיתונה עם דדליין נורא ברור.
נכון.
ימות העולם, ביום חמישי מגיע עיתון לדפוס. בתוך המתח הזה, איך אתה ניגש לכתיבה? אתה כותב כל יום, יש לך 100 טיוטות לכל דבר, אתה מדבר את הטקסט ואז כותב אותו... מתי אתה מחליט שזה מספיק טוב, זה המון שאלות ביחד, אבל יש איזושהי תורת לחימה של שי להב כשהוא יושב מול הוורד וכותב?
בפייסבוק שלי יש כאילו את הטייטל מתחת לשם, אז אצלי כתוב פועל כתיבה. אני חושב שזה כבר חצי תשובה. ככה אני רואה את עצמי. המילה אומן מאוד מפחידה אותי, אני הייתי עורך דין לפני שבכלל הייתי עיתונאי, אני עושה מהלך הפוך ממה שרוב האנשים עושים, אני הולך ונהיה אומן עם השנים, נהיה פחות ופחות פרקטי כאילו בעיסוקים שלי ממה שהייתי. אני בא ממשפחה נטולת כל הקשר ליצירה ואומנות, אף פעם לא חשבו, הייתי ילד כותב, אבל אף אחד לא עודד אותי להפוך את זה למקצוע, ועד היום יש בי את הקול הזה בראש של הפועל מהקריות, שאין דבר כזה יום שאתה לא מייצר בו משהו, גם אם אתה הכי לא בהשראה, או לא במצב רוח, או... ויש ימים כאלה. אבל לא יהיה יום שאני לא אכתוב בו משהו, כי אם יהיה יום כזה, אני ארגיש שבזבזתי אותו. אני תמיד כותב, גם אם זה חרה, וגם אם אני מודע לזה שזה לא טוב, אני יודע שאולי מחר תהיה לי יותר השראה, אני אחזור לדרפט הזה ואני אשפר אותו.
אז אני מבין איך אתה יודע שזה חרה, מתי אתה יודע שזה טוב?
אני יודע, כי זה מצחיק אותי או מרגש אותי, וזה בא לי יותר בקלות, אני יודע שזה טוב. אני חייב להגיד שאחרי כל השנים, אני תמיד חייב לצידי עורך דומיננטי, במאי דומיננטי, שלוקח את הדרפט שלי ונותן לי בראש. זאת אומרת, אני אף פעם לא, אני מודע לזה בצער, אני לא מסוגל לבד לייצר את המוצר המושלם, אפילו רחוק מזה.
זה יצא טובה באופן כללי, שתמיד יהיה איזושהי אוזן, שמצד אחד אוהבת אותך, אבל היא ביקורתית.
נכון.
זאת אומרת, היא לא רואה בעין, היא מבקרת מתוך אהבה.
אני חושב שיש כותבים שמגיעים למוצר הקרוב לשלם יותר ממני. ולכן אני כן צריך להדיע את הפידבק הקרוב.
אני באמת חושב שזה מקום מצוין, כי אתה רואה המון במאים ותסריטאים גדולים, נניח טרנטינו, בסדר? שנדמה לי שכבר שנים אין לידו עורך עם ביצים.
וזה לא טוב.
וזה ניכר בסרטים. יש שם רגעים שהם מדהימים, ובגדול הקונספט נפלא, אבל כל סרט שלו יכול להיות בשליש קצר, וכולם ירוויחו.
נכון. אבל אנחנו צמחנו בעידן של, אני קורא לזה, סוף הפרדת הסמכויות. זאת אומרת, אם ניקח את המוזיקה הישראלית, עד שנות ה-70 זה הנורא ברור שיש זמר, ויש כותב, ויש מלחין, וכל אחד מתמקצע במה שהוא הכי טוב בו.
והיום יש את הסינגר סונגרייטר, כן? שהוא גם המפיק המוזיקלי של
נכון,
עצמו.
נכון, והוא צריך לעשות הכל כערך. וזה לא תמיד מוצלח, כי התמקצעות זה דבר טוב.
אוקיי, בוא נאסוף הכל. נתת פה הרבה כלים והצצה להרבה מאוד תחומים. בהנחה שהמאזינים שלנו, הם גם כותבים מהסוג שלך, בסדר? Mm-hmm. עובדים עכשיו על תסריט, או עובדים על מחזה, או כותבים איזה רומן, אבל בהנחה שגם חלק מהמאזינים שלנו הם קצת אתה מקורי, עורכי דין שצריכים לספר סיפור בבית המשפט, אנשי עסקים שצריכים למכור מוצר שלהם. במקום שאני אארוז את זה, תארוז את זה אתה. מתוך כל מה שאמרת, אם היית צריך לסכם את זה לכלל שניים, לאיך לדאוג שהסיפור שלכם יהיה מדויק, בין אם הוא בפני שופט, בין אם הוא בפני משקיע, ובין אם הוא בפני לקטור שאמור לגרום לסרט הזה להפוך למציאות.
תהיה ברור, קונקרטי, אל תפחד משטנצים סיפוריים, כי לא תנסה להמציא גלגל באופן שבו אתה מספר את הסיפור, זה יותר נכון ליצירה, אבל זה... ובתוך השטנץ הזה תיצוק את הייחוד שלך, אבל שכן יהיה שטנץ, כי יש סיבה למה הסיפורים לכל אורך הדורות הם דומים. יש פה איזה משהו, לא חקרתי את זה מבחינה מדעית, אבל... יש פה כללי יסוד שהם כנראה נכונים.
טוב, אז נראה לי שלמדנו הרבה מהמפגש הזה. שי להב, כאמור, אחד הכותבים הכי מגוונים שאני מכיר, עיתונאי ומבקר וסופר ומחזאי למבוגרים ולילדים ותסריטאי, ואתה עושה כאילו יאללה תעבור כי זה מביך אותך, אבל זה באמת מדהים איך פועל כתיבה אחד מייצר כל כך הרבה תוכן ותוכן איכותי.
לא דיברנו על זה ואני לא בטוח שזה רלוונטי, אבל זה אפרופו התמקצעות, זה גם דיון וביקורת על האם זה טוב להיות בן אדם שכותב בכל כך הרבה מדיומים שונים סיפורים.
ועל כך בהספד עוד 100 שנה. עזוב, בוא, בינתיים זה טוב, אתה מייצר תוכן ראוי כאן וכאן, עטור שבחים ופרסים, ומעבר לזה, כמו שאמרת, עזוב פרסים, עובד. אנשים קוראים,
כסף גדול.
אנשים מגיעים, ברור, שוחה במיליונים. פרויקט הגנום הסיפורי, זה הפודקאסט, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפור טוב, אני נועם פיינולץ, בפרק הבא, עולם אחר, סיפור אחר, אבל אותה מטרה. תודה, שי.
תודה, נועם.